ברוכים הבאים שוב לכל העין, תוכנית של כל הקמפוס והעין השביעית. ובשבוע שעבר יצאה בשורה טובה מבית המשפט השלום בתל אביב, לשם שינוי. הוחלט שחברת החדשות של ערוץ 2 לא תצטרך להעביר את חומרי הגלם של ראיון שהיא ערכה עם חשודה בסרסרות והעלמת מס למשטרת ישראל. ואנחנו רוצים לדבר על זה עם עורך דין נשגב נקדימון, היועץ המשפטי של חברת החדשות. שלום לך.
שלום וברכה.
בוא נתחיל קודם בשאלה, עוד לפני שניגע לבקשה שאתם הגשתם, נלך קצת אחורה. בחדשות ערוץ 2 באולפן שישי ראינו את אותה חשודה, וכמה שבועות לאחר מכן המשטרה פונה לבית המשפט ומקבלת במעמד צד אחד צו שמורה לחברת החדשות להעביר לה את כל חומר הגלם. קודם כל, איך זה קורה שאפשר בכלל במעמד צד אחד להוציא צו כזה?
אמת, זאת באמת בעיה מאוד מאוד קשה שאנחנו נתקלים בה לצערנו שוב ושוב. כל הבקשות שמוגשות על ידי משטרת ישראל בכלל בהליכי חקירה בדרך כלל מוגשות במעמד צד אחד. אנחנו סבורים שבקשות כאלה, כאשר הם התכלית שלהם היא לקבל חומרים מכלי תקשורת או חומרים שעלולים או עשויים להיות כפופים לחיסיון עיתונאי, בקשות כאלה צריכות מלכתחילה להיות נדונות במעמד שני הצדדים, כדי שלעיתונאי או לכלי התקשורת שבמסגרתו הוא עובד, תהיה אפשרות לטעון כנגד הוצאת הצו לפני שהצו ניתן, ולא לבקש בדיעבד לבטל אותו, שאז אנחנו כבר צריכים להתמודד בעצם עם צו קיים. ברור שיש הבדל בין שתי הסיטואציות.
כן. במקרה הזה, איזה בית משפט העניק את זה במעמד צד אחד?
אותו בית משפט, בית משפט השלום בתל אביב, קיבל בקשה במעמד צד אחד, נתן את הצו.
איזה שופט?
אותו שופט שנתן את ההחלטה שביטלה אותו.
מה אתה אומר?
זה אגב דבר שקורה בהרבה מאוד מקרים. זאת אומרת, בדרך כלל השופט שדן בבקשת הביטול הוא אותו שופט שנתן את הצו במעמד צד אחד.
ממי אנחנו מצפים שיגיד רגע איפה הצד השני? מהמשטרה? מהשופט?
אז תראו, פה יש הנחיות פנימיות של משטרת ישראל, שנקבעו כבר לפני הרבה שנים, אני שמח לומר שהייתה לי יד בגיבוש שלהם, גם בכובע של פרקליט חדשות ערוץ 2, כי בזמנו לאור ריבוי של בקשות כאלה, פנינו לפרקליטת המדינה דאז, לימים שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל, ביקשנו שתעשה סדר בדבר. בעקבות הבקשה הזאת, באמת יצאו הנחיות מפורטות וחשובות של משטרת ישראל, שקובעות שלפני שפונים לבית משפט בבקשה כזאת, צריך לפנות קודם לכלי התקשורת, ולשאול אותו מה עמדתו לגבי הדבר הזה.
אז בעצם המשטרה צריכה.
המשטרה, כן. נכון. ולשאול אותו מה עמדתו. יכול להיות שהוא יסכים, יכול להיות שהוא יתנגד. אם הוא מתנגד, ההנחיות האלה קובעות שצריך לידע בעניין את פרקליט המדינה. במקרה הזה, כמובן, וגם במקרים אחרים, לצערנו, לא תרחו לעשות את זה, ורצו ישר לבית המשפט לבקש את הצו.
אוקיי, והוציאו את הצו, ואז אתה, יחד עם עורכת הדין דקלה בירן, הגשתם בקשה, שמה היו הטיעונים של הבית?
נכון, אנחנו הגשנו מיד בקשה לבטל את הצו. קודם כל, טענו שלא ניתנה לנו זכות טיעון לפני הוצאת הצו, ושיש לנו טענות עקרוניות כנגד מתן הצו הזה. הטענה העיקרית והמרכזית שלנו הייתה, והיא גם התקבלה אחר כך על ידי בית המשפט, שבעצם מתן חומרי הגלם הללו למשטרה תהפוך את חברת החדשות ואת העיתונאי גיא פלג, שהוא הכין את הכתבה הזו, למעין קבלני משנה של המשטרה, זאת אומרת לזרוע ארוכה שלה בביצוע חקירות פליליות. ובואו נשווה בנפשנו את התהליך שהיה קורה, נניח לו חלילה היינו מחויבים להעביר את החומר, מה שהיה קורה זה שגיא פלג כתב לענייני משפט של חדשות ערוץ 2, היה מזומן לבית המשפט, למשפט של אותה גברת, אגב אני מתקן אתכם, היא לא חשודה, היא כבר נאשמת במשפט פלילי, המשפט שלה כבר מתנהל, והוא היה צריך לשמש את תביעה נגדה, שבאמצעותו מגישים את החומר, ושואלים אותו מה היא אמרה לך, ומה היא לא אמרה לך, ומה שנקרא, האיש היה מתחיל לעבוד בשירות, במרכאות, בשירותה של משטרת ישראל.
וזה כמובן היה מגביל אותו בעתיד, מלקבל הסכמה של חשודים אחרים לרעיונות.
בוודאי, זאת אומרת, כל הרציונל של החיסיון העיתונאי, שזה בעצם הכותרת המשפטית של הטענה שלנו, זה שרוצים לעודד את המשך זרימת המידע לציבור, רוצים למנוע מצב שבו מעיין המידע יבש כתוצאה מחשש של מקורות למסור מידע לעיתונאים. והטענה שלנו הייתה שלא רק מקורות חסויים זכאים להגנה הזאת, אלא גם מקורות גלויים, שבפעם הבאה שהם ישקלו האם לבוא להתראיין לכתבה חדשותית, יחשבו פעמיים מתוך החשש שכל מה שהם אומרים ברעיון עלול להפוך לראיה של התביעה כנגדם במשפט, וזה כמובן דבר שיפגע זרימת המידע.
ובית המשפט מקבל את הטענה שלכם? יש כאן בעצם הרחבה של, בוא נגיד, הכללים האתיים שבין המקור לבין הכתב.
בהחלט, אני אומר יותר, זה יותר מכללים אתיים, זה כלל משפטי, זה הרחבה של הכלל המשפטי, של החיסיון העיתונאי. אם עד היום הכלל היה שהחיסיון העיתונאי חל רק על זהות של מקור חסוי, או על מידע שעלול להביא לזיהוי של מקור חסוי, עכשיו בית משפט השלום בתל אביב, כבוד השופט ירון גת, בעצם מרחיב את הכלל הזה ומכיל אותו גם על מידע שנאסף על ידי עיתונאי במהלך עבודתו השוטפת, מתוך אותו רציונל שדיברתי עליו קודם.
זאת אומרת שאם אני עיתונאי ועכשיו עורכים עליי חיפוש ולוקחים לי את הטלפון, אני יכול להגיד, או לוקחים לי מחברת, אני יכול להגיד זה צריך להיות תחת חיסיון, לא בגלל שיש שם רק שמות של מקורות אולי, אלא גם כי יש שם חומר גלם שאספתי.
בהחלט כן, ואז בית המשפט יצטרך לעשות את האיזון ולבחון את זה לפי המבחנים המקובלים לחיסיון, האם זה רלוונטי, האם המשפט הוא בנושא מהותי, והאם אי אפשר לקיים את המשפט בדרך אחרת, בלי לפגוע בחיסיון העיתונאי.
עכשיו, עד כמה זה באמת תקדים? הרי עם כל הכבוד לשופט גת, ובאמת כתב שם דברים יפים בהחלטתו, זה החלטה של בית משפט שלום.
כן, אבל אתה יודע, הרבה פעמים הדברים מתחילים בבית משפט השלום. אני לא יודע אם המדינה תגיש ערעור, לא תגיש ערעור. אני מצד אחד שמח שיש לי את ההחלטה הזו, אני לא יודע, ומצד שני...
קיבלתם דרך אגב להיות... איזושהי אינדיקציה מהמשטרה כן. שהולכים להגיש ערעור?
אני לא יודע, לא שמעתי מהם שום דבר בעניין הזה, אבל אם יגישו ערעור, אנחנו כמובן נתמודד עם זה, יכול להיות שזה יגיע לבית המשפט העליון, ואז זה יקבל, אם הטענות שלנו תתקבלנה, זה יקבל גם מעמד של הלכה פסוקה. מכל מקום, הרבה פעמים הלכות משפטיות מתחילות בערכאות הדיוניות, אין מה לעשות, רוב ההליכים מתחילים שם, ויכול להיות בהחלט שזה יהיה גם במקרה הזה, גם אם, אגב, זה לא יגיע לערכאה הבחירה יותר, החלטה מקיפה, מנומקת, שאין ספק שהיא תשמש כהחלטה מנחה לגבי ערכאות אחרות בהמשך הדרך.
אמרת שם בין הדברים, ניסיתי לקלוט, מה השכיחות של בקשות כאלה של משטרה?
אז תראו, זה בא בגלים, יש תקופות שיש הרבה ויש תקופות שיש מעט.
אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של?
אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שנמצאות לי על השולחן כמה בקשות כאלה.
מה זה כמה בקשות?
לא על כולם אני יכול לדבר כי חלקם התנהלו או מתנהלות בדלתיים סגורות, אבל יש כמה וכמה, נאמר ש... יש איזה 3 או 4 בקשות כאלה במקביל, וזה אלה בהחלט דברים לא רואים, כי הרעיון הוא שהעיתונאי באמת יהיה האמצעי האחרון שהרשות תנסה להשתמש בו, ואני אומר אפילו האמצעי האחרון זה גם מרחיק לכת. אני בכלל חושב שעיתונאים בכלל לא צריכים לעבוד כלי חקירתי מסוג כלשהו. אני לא אומר אם פתאום יש עבירת רצח והעיתונאי הוא היחיד שמחזיק בראיה שמצביעה לאקדח המעשן ומראה לנו מי הרוצח, אז יכול להיות שבמקרה כזה באמת החיסיון צריך לסגת. אבל ברוב רובם של המקרים שבהם הבקשות הללו מוגשות, זה מקרים שרחוקים מאוד מהנסיבות שתיארתי כרגע, ויש לי תחושה שהיד של רשויות אכיפת החוק קלה מדי על ההדק של הגשת בקשות מהסוג הזה.
כדאי להזכיר, אתה גם חיברת ספר על חיסיון העיתונאי, נכון?
אמת, והיה לי הכבוד והעונג לנסות ליישם כמה מהדברים שהצעתי שם במישור האקדמי, לנסות ליישם אותם גם כאן במישור הפרקטי. שמחתי הטענות האלה התקבלו על ידי בית המשפט.
אז מנקודת מבטך יש התקדמות לאורך השנים בתחולת החיסיון, יש נסיגה, איפה אנחנו עומדים מבחינת הפסיקה?
בהחלט יש התקדמות, אם התחלנו ב-1987 בפסק דין סיטרין החשוב המרכזי שקבע שבכלל יש חיסיון עיתונאי, אגב שימו לב, עד שנת 87 הכלל הזה בכלל לא היה ברור אם הוא קיים בכלל במדינת ישראל, שזה הרבה מאוד שנים אחרי קום המדינה. אז אם בשנת 87 בעצם נקבע חיסיון עיתונאי על זהות מקורות, ולפני מספר שנים בית המשפט העליון בפרשת מקור ראשון הרחיב את זה גם על תוכן מידע שעשוי לזהות מידע, עכשיו עשינו צעד נוסף קדימה שמדבר על הגנה גם על מידע גלוי, בהנחה שהדבר הזה עלול לפגוע בעבודה עיתונאית, אז הכיוון הוא בהחלט של התקדמות ושל הרחבה, אבל עוד ארוכה הדרך ויש עוד הרבה מה לנסות להשיג גם במישור הזה.
עורך דין ישגב נקדימון, היועץ המשפטי של חברת החדשות של ערוץ 2, תודה רבה שדיברת איתנו, והניצחון שלך במקרה הזה הוא ניצחון של כל העיתונאים, אני חושב.
תודה רבה לכם.
להתראות.